וישו מרפידים.
הרי אתה רואה שהכתוב עקב ושינה בצורה מאוד בולטת. אם לא היה מזכיר רפידים, גם היה לנו מקום לעיין. מאיפה הם באו? הם ירדו עלינו. אגב, גם בתורה יש דבר כזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואחר כך מסופר שהיה תהום וחושך על פני תהום, אז לכאורה זה היה לפני, אז מה היה צריך להיות כתוב? לכאורה היה צריך להתחיל מקודם, שהארץ הייתה תהום ובוהו, וחושך על פני תהום, ובראשית ברא. איך אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שכאן מתחיל דבר. העובדה שלא כתוב ויהי בחודש השלישי, ועוד יותר, בזה שאת מה שקדם לחודש השלישי, לא שמעלימים לגמרי או מתעלמים, אלא דוחים את זה בצורה שמעלה את הסתירה בצורה כל כך גלויה, מזה אתה מבין שהתורה התכוונה פה למסר. דניין חודש מתחילת, אולי צריך להיות כתוב דניין חדש, מתחילת בבב החיבור, או ויהי בחודש השלישי. רק חשו באמצע העניין, כמו בבהר בחוקותיי, שמתחיל העניין בבהר ומסיים בחוקותיי. הוא התכוון לומר, למה כתוב, אם בחוקותיי זה לא יכול להיות כתוב, ויהי אם תשמעו וכו' וכו', אז הוא אומר שזה מתייחס לכותרת הקודמת. אבל כאן מתחיל כמו בבראשית. ומזה מוכח, כדיפי ראש רשו במחילתא ואל משה, זה היה קודם מתן תורה, ויכתוב משה את כל דברי השם זהו מבראשית עד מתן תורה, ויקח ספר הברית, זה הספר בראשית ממתן תורה, וכאן הוא נכנס כמובן למה קרה בימים עד מתן תורה, ועד בחודש השלישי כתב קודם מתן תורה, ומבחודש השלישי כתב אחר מתן תורה. זאת אומרת, לשיטת רשי, שספר הברית שקרה באוזני העם לפני שישי בסיוון, כלל את כל ההיסטוריה מבראשית, ועד הפרק שאנחנו עומדים בו. וזה היה דבר אחד שכולם הכירו. עכשיו, עמדו בברית, היה מתן תורה, משה רבינו מתחיל לכתוב חלק ב' בתורה. חלק ב' בתורה, כיוון שהוא דבר חדש לגמרי, הוא מתחיל באותו מטבע לשון שפתח בו חלק א'. חלק א' פתח בבראשית ברא אלוקים, חלק ב' בחודש השלישי. דהיינו, בלי יחס למה שהיה קודם, על כל פנים, לא בפסוק של הכותרת. כמו ששם, אחרי שאתה שומע את הפגז הנמרץ הזה, התחלה מחודשת, מחזירים אותך לרגע עוד כמה השלמות של דברים. כמובן, נצרף לזה גם את הצד הגרפי. בשני המקרים מתחילה ב', וכל כך הרבה דברים נאמרו על הב' של בראשית, שהביטוי שלה שהיא סגורה משלושת צדדיה ויש לה רק כיוון אחד. אל תשאל מה למעלה, מה למטה, קדימה. בחודש השלישי אפשר היה למצוא אות אחרת. למה פתר בחודש השלישי? גם לומר לך, הכל סגור, אל תתייחס למה שהיה קודם. כאן מתחילה התחלה חדשה. והתחיל לכתוב כמו בבראשית, בעניין דבר מתחיל בפני עצמו. המשך חוכמה התכוון להדגיש שפעמיים נולד העולם. העולם נולד בבריאתו והוא נולד רוחנית במתן תורה. ההדגשה הזאת מופיעה גם אצל הרב בעל התניא, אומנם בכיוון קצת אחר. הנה נאמר סתם ביום הזה באו מדבר סיני. זה לא פירש באיזה יום. אז כמובן שהפשט הוא שבחודש הכוונה לראש חודש. אז מבחינת הפשט העניין מיושב. רק חזל דרשו שהוא בראש חודש. כתיב אחר ביום הזה, הוא כתיב אתם החודש הזה לכם, ולהבין למה נקרא ראש חודש בכתוב לישון ביום הזה. יובן בהקדים עניין מעלת קבלת התורה, אבל לא קודם מתן תורה, יהיו כמה צדיקים ואבות אין המרכבה גם קודם שניתנה תורה. עד יש שם מהלך שלם, ולקראת הסיום אומר, וזהו בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, כי בצאת ישראל ממצרים התחילו לספור ספירת העומר, כמו שכתוב שבעה שבועות לספור לך, והם הכנה להיות קבלת התורה בשבועות. דהיינו להיות גילוי אור אינסוף ברוך הוא למטה כמו למעלה, בבחינת ביטול אליו יתברך, לאמור, אחר מה שיאמר הוא, ולהיות דבר השם ממש בתור בני ישראל בעסק תורתם, ובשבוע השביעי, ביום השלישי בו, הוא כאילו, דהיינו, זה למעשה א' בסיוון, לעולם יהיה היום השלישי בשבוע השביעי של ספירת העומר, כאילו כבר נכנס כל השבוע, עשו אז ישראל מוכנים ועומדים לקבל בחינת ביטול זה. והיה אז מולד הלבנה שהוא גילוי אינסוף ברוך אחר ביטול הלבנה אליו, רמז ליסוד שהספורנו דיבר בו, ולכן נקרא ביום הזה סתם, כי יום היינו אור וגילוי. כמו שנאמר, ויקרא אלוקים לאור יום, והיינו גילוי ואהבה שבבחינת ביטול אליו יתברך. אנחנו עוד מעט נראה איך עם היסודות הללו של הרב בלטניה עשה החבדי האחרון הרחבת הסוגיה. אלא שלפני זה יש איזה חידוש אורגינלי של רב צודק בזה. יהודי בן ימינו עשה דבר מעניין, כיוון שבמשנתו של רב צודק בהרבה מקומות יש דיונים על ראש חודש, הוא הלך ועשה ספר עם קצת הערות וקצת הסברים, ועשה מראש חודש סוגיה, כמו שהוא עשה דבר דומה לזה גם בשבת. הוא אסף בחלק מכתבי רב צודק מה שנאמר על שבת, ואז אתה יכול לראות כאילו שבת במשנתו של רב צודק, וכך הוא עשה גם כן על ראש חודש. פשוט זה, כאן זה באותיות מרובעות, אבל למעשה זה מופיע בפרי צדיק על ראש חודש ניבה. בחודש השלישי, ביום הזה, באו מדבר סיני. בפסיק תהית, בחודש, בחודש. בשעה שנתגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, התנאי עמו ואמר לו, בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. איך אנחנו מפרשים תמיד? מתי תתקיים ההבטחה הזאת, תעבדו את האלוקים על הר הזה? קודם כל, גם הביטוי לא כל כך ברור. תעבדו, איזה מין עבודה? עבודה זה בדרך כלל נניח קורבנות או מזבחות. נניח אולי העולה תמיד עשויה בהר סיני, אבל על כל פנים, תמיד מפרשים שזה מתן תורה. והיה משה, כך כתוב בהמשך הפסיקתא, והיה משה מצפה ואומר, מתי הוא בא? כיוון שהגיע הקץ, דהיינו, ראש חודש סיוון, אמר לקדוש ברוך הוא, בחודש היית מצפה לו. ועל זה הוא אומר, בחודש השלישי. זאת אומרת, באותו יום שבאו להר סיני, צלצלו למשה ואמרו לו, תשמע, זהו זה. איזה תעבדונות האלוקים על הר הזה יש? הרי באותו יום הוא היה יום ריק לחלוטין. תגיד, אנחנו נראה, הגמרא בשבת עושה חשבון, ואומרת ככה, יום שני, העין, הער, יום המיוחס, יום סגולה, מה שלא נאמר, שלושת ימי הגמלה, מה היה בראש חודש? אומרת הגמרא בראש חודש, הם באו מהבית, היו עייפים, סחבו את הקיטבקים עד שהתמקמו, חולשה דעורך, עייפים מהדרך. תגיד, נדבר על, גם הדרך הזאת היא לא כל כך מקום לעייפות, אבל, אז באותו יום לא עשו כלום, אז היפוך הדבר, בשישי בסיוון, מתן תורה, ארבעת הימים קודם, הכנות מכיוון זה ומכיוון אחר, מפורש כתוב את זה בתורה. בראש חודש סיוון לא היה כלום. אז איך הפסיקתא אומרת שעל זה אמרו למשה רבנו, זה היום שתעבדו את האלוקים, הרי זה היום שלא עבדו מכל וכל? אז מה זה? משה רבנו שמח, הגיע ראש חודש, זה היום שתעבדו את האלוקים על הר הזה. והנה הזמן מתן תורה היה בשישי בסיוון. ולמה אמר לו כאן בחודש שהוא משמע בראש חודש? ונראה מזה, למד רב צודק מכוח הקושייה הזאת פשט חדש בתורה. מה שכתוב בתורה, תעבדו את האלוקים על הר הזה, לא היה מכוון על מתן תורה. והוא ששאלת משה רבינו עליו השלום היה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים, מה זכות יש בידם? שאוכל להוציא עם. התשובה הייתה, אתה יודע מה? יהיה לכם ראש חודש סיוון. חידוש. אנחנו תמיד פירשנו, נניח כבר שבסוגיה של סתומים נגלה שיש ראש חודש סיוון. אבל שיש בראש חודש סיוון מין פטנט מיוחד במינו, שהוא היום המצופה, והוא שבזכותו ישראל יוצאים ממצרים. תם, משה רבינו שואל אותי בסנה, וכי מה הוא חלוץ אותם ממצרים? אני אומר לך, תעבדו את האלוקים, מה יש? יבוא ראש חודש סיוון, תראה. דעיקר דורש השם יתברך מאדם התעוררות מצידו. ומה יועיל מה שיופיע בו השם יתברך קדושה ותורה מצידו? ועל זה ישיבו השם יתברך בהוציאך את עם ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. בזכות התורה שעתידים לקבל כמו שיטה, לא היה מכוון על מתן תורה, שזה היה גם כן מצד השם יתברך. אם אתה מקבל דבר שלא תעמל בו, אתה יכול לקבל אותו בין אם אתה עבד, בין אם אתה בן חורין. בשעה ששמעו ישראל אנוכי נתקל תלמוד תורה בליבם, בשעה ששמעו לא יהיה לך ניכר יצרה מלבם. והיה גם כן הכל מצד השם יתברך, כמו ביציאת מצרים וקריעת ים סוף. רמה כמכוון היה על החמישה ימים שקודם מתן תורה, שאז הכינו ישראל עצמם מצידם לקבל את התורה. על זה אמר תעבדו את האלוקים על הר הזה, והיינו על בסמוך, היינו בראש חודש סיוון, בכתיב ויחן שם ישראל נגד הר סמוך להר סיני. אז מה היה האקט הראשון? הם חנו. זה היה המפעל היחידי שעשו בראש חודש סיוון. ומאז מה נולד אז? החשק לכל אחד מישראל בלב, בכיווי וציפייה להגיע לזמן מתן תורה. וזה עיקר העבודה מצד האדם. תעבדו, במה תעבדו? בזה שאתה לא עושה כלום. מבחינה זאת ראש חודש סיוון הוא יותר חזק מימי הגבלה. מימי הגבלה כבר עשית. ההתייצבות, הצהרת הנכונות, אבל הצהרה כזאת שהיא כולה שתיקה, זוהי הצהרה של המוכנות לקבל את התורה. זה תעבדו את הלוקים על הר הזה. כמו שהיית רחמנה ליבה בי, והוא מה שנאמר, מה שמלוק לך דורש ממך, והיינו, כשייתן אל ליבו, שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עומד עליו, מיד הגיע אליו העירה כמו שהיית, ומזה בא חשק לעבודת השם יתברך, וזה עיקר עבודת האדם. וזה שהיית בפסיקתא הנזכרת לאל, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בחודש היית מצפה לו. שלזה היה משה רבנו מצפה כל הזמן, לחשק וההתעוררות בלב מצידם לקדושה. וזה הייתה הכנה מצד ישראל למתן תורה. וזה שהיית ביום הזה באו מדבר סיני, אז רשי הביא, ביום הזה באו מדבר סיני, מה זה ביום הזה? שלא יהיו בעיניך ישנים, אלא כחדשים. באמת קשה מאוד. קודם כל, זה מיד מקשה את זה. מה זה, שיהיו דברי תורה חדשים בפיך. אני עוד לא קיבל את התורה. באמת מי שלומד את הרשי הזה בפשטות יכול לומר, רשי רוצה למסור לנו מסר, אמת זה דבר חשוב, לעורר אותנו, להיות שמחים בעבודת השם. אז מה כתוב פה? שביום הזה באו מדבר סיני, איזה יום הזה? זה היום של ראש חודש. הרי עוד לא קיבל את התורה. במה הוא יהיה שמח? במה הוא ירגיש התחדשות? הרי הוא לא קיבל עוד שום דבר. וזה שהיחל דברי תורה, הוא בראש חודש עדיין לא קיבלו את התורה, רק באו למדבר סיני. משמע שביום הזה קי על החשק שהיה להם אז, כשבאו למקום קבלת התורה. ולזה אמרו, עכשיו מהו המסר? בכל יום יהיו ביניך כחדשים. לעולם תחזור אל מאגר ההתחדשות שהיה בראש חודש סיוון. שיהיה תמיד החשק חדש, כאילו היום באו למדבר סיני. אתה זוכר מה היה בראש חודש סיוון הראשון? אתה זוכר איזה התעוררות הייתה? הלוואי שההתעוררות הזאת בכל יום יהיה ביניך, כאילו היום הזה באת למדבר סיני. שאלות מעין אלה, ועוד יותר חזקות, העיר החבדי האחרון, ו... הם עשו דבר יפה, הם לקטו, מה שבמשך עשרות שנים הוא דיבר בכל מיני מסגרות, הם לקטו בסדרה של ספרים בשם שערי המועדים, ולקטו דברים על המועדים כולם, יש כרך גדול על חג השבועות. כמובן שלא יקרא את הכל, אבל אגיד בערך את התמצית, ומי שירצה באמת לכבוד חוויה של ראש חודש סיוון, יוכל לקרוא את זה בעיון, אבל רק כמה מהשאלות. על הפסוק בחודש לשתי, ביום הזה מדבר סיני ואיכן שם ישראל, אמרו חזל שביום הזה הכוונה לראש חודש, שביום הזה של ראש חודש באו ישראל להר סיני. עצם בועם של עם ישראל להר סיני עוד לפני שקיבלו את התורה היא מעלה נפלאה ביותר. כמו שכתוב בהגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, וזו שאלה מפורסמת שכולם שואלים, מה יש בקרבה לפני הר סיני שאין במתן תורה או שהיא לא תלויה במתן תורה? אחר, מה זה דיינו? כי על ידי עצם עמידת בני ישראל נגד ההר, נפעל בהם עילוי נפלא. כי דברי חז"ל, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, על ידי שחנו נגד ההר. וזה התאחדו באחדות גמורה. ולכאורה, מצינו דבר פלא אודות ראש חודש סיוון. הגמרא מפרטת איך משה רבינו הכין בני ישראל לקבלת התורה במשך הימים מאה שבאו להר סיני ועד יום מתן תורה. בבית בסיוון אמר להם, ואתם תלמרו לכם דוגנים, בג' בסיוון אמר להגמלה, בדל"ת סיוון הציווי על הפרישה, ב' בסיוון זה מזבח. ועד לאמירת, נעשה ונשמע לידי כל ישראל. מה שאין כן בראש חודש סיוון, היום שבאו להר סיני, אומרת הגמרא לא אמר להם ולא מידי משום חולשה דעורך. כיוון שבני ישראל היו בחלישות מחמת תורת הדרך. המתין משה עם ההכנות למתן תורה ליום שאחרי זה עד לבית בסיוון, ניחא. אז הוא שואל כמה שאלות. אחת השאלות, נניח שאת בני אדם עייפים. מה, אנחנו לא מכירים את החוויה שאדם שהוא מאוד עייף והוא מותש, אבל מבשרים לו איזו בשורה טובה, מביאים לו איזו ידיעה, הוא מתרענן, הוא מתחדש מזה. נניח שהם היו עייפים, אבל כל הציפייה וכל הספירה והכל לקראת מתן תורה, מדוע ההתחדשות הזאת של מתן תורה, היום הזה נעשית לעם, מדוע לא היה בו בכדי לעורר אותה מהחולשה? נניח כבר לחולשה. שאלה נוספת, בקטע האחרון באותו טור, ובפרט שכאן לא הייתה תרחה דיוך הגדולה, עד כדי כך שתקרום לך לשוק גדולה. א', מרפידים ועד הר סיני לא היה מרחק גדול, הוא מוכיח מחזל. הלכו יומיים. ב', עצם ההליכה לא גרמה להם תרחה יתרה, מכיוון שענן הכבוד הלך לפניהם, וכל הנמוך מגביעו וכל הגבוד משפילו, כך שבני ישראל הלכו בדרך מישור. ג', ראש חודש סיוון היה ביום ראשון או ביום שישני. בסמיכות למנוחה שלמה, נפקים הנה, אם בשבת ניתנה תורה, הוסיף יום אחד משום מדעתו. על כל פנים, בסמיכות למנוחה שלמה זה שבת, ואם כן, תמוע ביותר, מדוע הייתה אצל בני ישראל חלישות גדולה כל כך, ועד שעלו, לא היו מסוגלים לשמוע אפילו מילה אחת, ולא מידה, לא אמר להם כלום, בנוגע לקבלת התורה. ואז כמובן הוא מנסה לפרש בצורה אחרת את המושג הזה של חולשה דאורחה. אפשר כמובן לפרש אותו, ואולי לזה בערך יש לו כוונה, על הדרך שהגמרא מספרת על ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש, הגברא רבה, זה בעל הכוחות הגוף הגדולים, ברגע שקיבל עליו עול תורה, כבר לא היה יכול לקפוץ את העבר השני של הירדן, שאל את רבי יוחנן, מה זה? אמר לו, זה תורה מתשת כוחו של אדם, סימן שאתה קיבלת את זה ברצינות. זה אם אנחנו נאמר שעצם בואם לסיני, כבר העמיד אותם בדבר, אז כבר יש להם חולשה דאורחה. לא כל כך מצלצל. הוא אומר, עמוק מאוד. הוא אומר, לא אמר להם כלום. אבל מה הוא אמר להם? הוא אמר להם משהו, או הם חוו חוויה משהו, מה כתוב? ויחן שם ישראל. באיש אחד בלב אחד. כדי להיות באיש אחד בלב אחד, צריך לעשות מאמץ כזה שזה עצמו החולשה הכי גדולה. כי מה פירוש כאיש אחד בלב אחד? אתה יש לך מדרגה משלך, יש לך הישגים משלך, יש לך אישיות משלך, ופתאום אומרים לך שאתה שווה לפלויני. לא כל כך פשוט איך לפרש את זה. משה רבנו היה בין מקבלי התורה. אז משה רבנו היה במדרגה. היו איתו עוד יהודים פשוטים, בני דן, יהודים מהמייזנב בך. גם הם קיבלו את התורה. אז כאיש אחד בלב אחד, מוישה רבנו הפך להיות פשוט, או הם הפכו להיות מוישה רבנו? איך זה עובד? מה זה באיש אחד בלב אחד? מוכרח אתה לומר שזה לא בצד החיוב, אלא בצד השלילה. דהיינו, בלא להיות, בלהיות מוכנים לקבל, העבודה של ראש חודש סיוון הייתה להפך טבולה רזה, כדי שאפשר יהיה לכתוב על לוח לבך את התורה. נו, נו. זוהי עבודה על דרך השלילה, אבל כמה אנרגיה היא דורשת. משה רבינו עמד שישראל השקיעו אנרגיה עצומה בלבטל את אישיותם שיצא ממצרים ולבנות אישיות בפני עצמה שתוכל לקבל את התורה. על הדרך, אני אומר את זה רק, זה מבריק מאוד, רק בשביל לנסות להבין את זה. השמה של האדמור מחבד, אני לא יודע איזה מהם, מסתם של הדורות הקודמים, הרגיש שאחרי קבלת קהל של הרבי, הוא מזיע. אז הוא לא הבין מה היה, בסך הכל יושב על כיסא ומקבל אנשים. אז הוא אומר לו בחצי מילה, בוא שוויץ דרבי. שוויץ ביידיש, התרגום המדויק זה, לא, זה להזיע. והסלנג, שוויץ זה מתרברב. למה? מפני שאתה פעלתן כל כך, אז אתה מתחיל להזיע. אז הרבי שמע את הביקורת, אמר לו, בוא אני אסביר לך. מה נקרא לקבל קהל? כשאני מקבל קהל, אז אני צריך, במינוח חבדי, אני צריך להתלבש בו. אני צריך להזדהות איתו, כדי להבין את הבעיה שלו. בסדר? אז אני מזדהה איתו. כשהוא יוצא, ונכנס מישהו אחר, אז אני צריך לפשוט את הבגדים של הראשון, ולתבוש את הבגדים של השני. וכי יוצא מזה גם אחר. וכשלובשים בגדים ופושטים בגדים, שוויצטמן, אז מזיעים. הוא התכוון לומר, אני רוצה להבין את הבעיה שלו, אז זה עמל רוח. אני לא עושה כלום בחינה פיזית, אני יושב דומם. אבל האנרגיה שאני משקיע בשביל להבין אותו. בשביל להפך לאיש אחד, בלב אחד, צריך להשקיע המון אנרגיה רוחנית. בשביל להתחיל דף חדש, בשביל להתחיל החודש הזה לכם, מכאן זה מתחיל. בשביל ביום הזה באו מבר סיני, בחודש הזה, לשכוח ממה שהיה קודם, אתה לא עושה כלום, אבל איזה חולשה, זה חולשה של הדרך. הדרך שאתה עושה לסיני, זה שגורם לך, ולכן אי אפשר להגיד לך כלום. גם לא יועיל כלום, כי כל מה שמבקשים להגיד לך, שתכין את עצמך לקבל כלים. זה לא רק מה שהיה פעם. זה באמת היסוד של קבלת התורה. אני עוד ראיתי זקני חסידים, שבשבועס בבוקר באתי לתפילה ואני שומע זקן אחד שואל את השני, מי? איך קיבלת את התורה? וראיתי שניסוח השאלה היה רציני. זאת אומרת, החוויה של מתן תורה, של ביום השלישי, ביות הבוקר, היא התביעה בך את חותמה? האם אתה באמת מרגיש התחדשות ביום הזה באו מדבר סיני? אבל מתברר שבשביל להרגיש דבר כזה, אתה צריך למחוק צדדים באישיות שהם לא יכולים להגיע להר סיני. אותם צדדים באישיות שאינם יכולים להיכנס לפול הלאומי כאיש אחד בלב אחד. נו, וזה דורש המון אנרגיה רוחנית. חולשה דרוכה. ראש חודש סיוון אין בו אלא חידושו בלבד. אבל כדי שיהיה בו החידוש הזה, כדי שתהיה בו ההתחלה הזאת, כמה אנרגיה אתה צריך בשביל לסלק את כל הדברים המעכבים. מהאידיאולוגיה הזאת, שכאמור יש לה יסודות במקרא, וגם בצד הלשוני, והיא חלק מאותו סתום, ראש חודש סיוון, סתום, ברור סתום, ביום הזה באו מדבר סיני, והם כל כך עייפים, ממה הם עייפים? מיומיים שנוסעים על גבי עננים? עד כדי כך, מאיפה באה החולשה הזאת? הרי לזה ציפיתם, אין החינם מהציפייה הזאת, איך שרב צודק אומר, תעבדו, צריכים לעבוד, לעבוד בשביל לפתוח את הלב מחדש. הליבה דאמס, לפי זה יוצא, שיש כמה זמנים בעולם הישיבות. קורף, קיץ, אלול, יש זמן בפני עצמו. זה הימים של קבלת התורה. זה מראש חודש סיוון ועד איסור חג. מי שיש לו שכל. אז מי שברוך השם התחיל הקיץ שלו טוב, וזה הלך יפה מההתחלה, אז הוא יושב בסוכה, והוא נהנה מתוספות בכתובות עם כל הסוגיה החמורה, ניחא. ומי שלא, יש התחלה זמן חדש. ביום הזה באו מדבר סיני. והרי אנחנו מדברים באנשים נורמליים, שמה שכתוב על לוח המודעות מדבר אליהם, והם מתאימים את עצמם. הם מבטלים את עצמם. הם יש להם חולשת דרוכה, רק ממה? רק מלהיות מוכנים לקבל את מה שאומרים. ואז יש עכשיו שבוע כזה חמוד, מיוחד, חגיגי, ברמה, עם ראש חודש סיוון, ועם שבת מיוחסת, ועם שלושת ימי הגבלה, להתכונן אליו, להתכונן אליו, תעשה לך סדר, מה אתה רוצה להשיג מכאן ועד יום שישי הבא. בחזרה, בסיכומים, בהשלמת החסר, נעשה גדר, נעשה גדר. לא מדברים דברים בטלים בבית המדרש באותם ימים של הכנה למתן תורה. אני מצפה שאחרים, שהם לא במדרגה כזאת, לכל הפרט יעשו את זה בליל שבועות. הרי הלילה הזה יכול להתמרח ולא נודע כי בא אל קרבנה. פה אתה יורד לשתות קפה, ופה בא אליך חבר, ופה אתה מחפש את הגמרא, ופה אליך סטנדר, ופה אתה לא יודע, תגיד תיקון או לא תגיד תיקון, תלך ככה, תלך ככה. מכל זה עבר הלילה, וכבר אומרים, מחפשים אחד שישן, ועושים ברכת התורה, וביום הרי אתה מוכרח לישון, כי הרי למדת כל הלילה, והפסדת בין האצבעות את מתן תורה. אבל מי שאינם לבראשו, ויודע שבאים כאלה שישה ימים מיוחדים, מעולים, שהתורה מעידה אפילו בסגנון שלה, בראשית, מעמידים אותך על חוויה של בריאת העולם. גם היית מתכונן לזה? נראה איך טוב עבור הופך לבריאה. בראשית ברא אלוקים שבע מילים, 28 אותיות, וידבר אלוקים שבע מילים, 28 אותיות, אתה רואה את השוויון. איך אתה מארגן לך את העבודה, אתה תרצה להספיק זה, תרצה לחזור לזה, לשלש, לחלק את העבודה של הימים האלה, מין קבלות כאלה. להיעלה בדעת מישהו, אני באמת מצפה שלא. לא כדור סל ולא כדור רגל ולא כדור אף ולא כדור יד ולא טניס ולא כל מיני. תפסיק פעם אחת, תראה. למה יש לך בעיה של בריאות הגוף? הקדוש ברוך הוא הבטיח שבמתן תורה הוא ירפא את כולם. אתה תראה, תלמד, תהיה ספורטאי שישה ימים בלי לעשות ספורט כזה. בושה וכלימה. בימים כאלה, הרי התורה מעידה על קדושה. הולכים על המחנה, לא העירה ולא. זו הייתה המטרה, בסדר. איך אפשר אחרי שבת, אחרי מתן תורה, איך אפשר לא לברוח מבית המדרש? טוב, אז פרשת נסות תהיה שבת חופשית. כך הניגו, מה? אבל עד אז, תעשה לך שבוע ימים טוב, כזה מלא ודשן, בתוכניות בהלכה, בגדה, במחשבה, כמה חומר בין הסדרים, בין הלימודים המסודרים שלך, להשלים את הדברים. באמת מצפה שכל אחד לעצמו והציבור כולו יערך בצורה כזאת, שירגישו מה זה בני תורה. מי שהיה לו אוזניים, מי שהיה לו עיניים, קודם כל מי שהיה לו לב, כי מי שלא היה לו לב, אז מצא כל מיני תירוצים לא להיות פה בליל יום ירושלים. אבל מי שהיה פה והיה לו לב, היה לו אוזניים, אז הוא ראה, הוא ראה, הוא שמע. הוא ראה, הוא שמע נערים, אני מעיד שלפני 28-29 שנה הם היו נערים כמו כל היושבים פה. נערים באו מישיבות תיכוניות, ואיך גדלו? הרי זה התפארת של יהדות התורה בארץ ישראל, שלקחה ציבור כזה, ואיך עשתה ממנו? יהודים תלמידי חכמים מנחים. האם בעוד 30 שנה יהיה כל אחד מן היושבים פה במדרגה כזאת שגם הוא יוכל לזקוף לזכותו הרבצת התורה בצורה כזאת? בצורה הזאת ובצורה אחרת, על כל פנים במערכות כזאת שגורמות לקידוש השם במדינת ישראל, איך ייראה הסיפור הזה מורחב, מצומצם, הלא נעי, נהר? מה יהיה בעוד 30 שנה פה? בסדר, אז נניח למדינאים, אבל מה יהיה בעולם התורה? מה יהיה בעולם הרוח? עוד 30 שבוע, איך זה ייראה? אם שבועות אחד לא יהיה טוב, איך יהיה השבועות האחרים? הרי לכל אותם הישיבות, לכל אותו מזרח מגוון, יש גם לוויינים, מנהלים, מורים, מחנכים, אנשים, תלמידים שנעשו הורים והם שולחים את ילדיהם לשם. כל כך פשוט. וככל שירבה המספר הזה, כך יגדל כבוד שמיים. וכאן כתוב הפטנט של ההתחדשות. כאן כתוב, ביום הזה באו מדבר סיני, להבין שזו התחלה מחודשת. כל אחד בפני עצמו, כל אחד עם החברות שלו. ממה החולשה דעוכה? החולשה דעוכה הוא מתעבדון את האלוקים. הנכונות לעבוד בצורה כזאת שפותרים דף חדש. וכשפותרים דף חדש, מקבלים מחדש את התורה בסיני.